טוב, ערב טוב, שלום. שיעור המחר, ערב יעסוק בנושא של קטניות בפסח. אני אשתדל לעסוק בו מכמה זוויות. אני רוצה להסביר גם את שורש האמירה, גם כמה עקרונות הלכתיים לגביו, ולקנח בכמה שאלות מעשיות. כן, המשנה בפסחים קובעת בפרק שני, וכך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן תנ"ג סעיף א', שרק חמשת מיני דגן הם מחמיצים. יש מחלוקת באשר לאורז, אבל לא מעבר לכך, ולכן נפסק בצורה פשוטה בשולחן ערוך בסימן תנ"ג סעיף א', אלה דברים שיוצאים מהם ידי חובת מצה בחיטים וסעורים וכוסמים שיבולת שועל ושיפון, אבל לא באורז, ושאר מיני קטניות, וגם אינם באים לידי חימוץ ומותר לעשות מהם תבשיל. הנוהג, המנהג, שלא לאכול קטניות בפסח, מנהג האשכנזים, מובא ברמה על אתר, ויש אוסרים, והמנהג באשכנז להחמיר ואין לשנות. המנהג הזה הוא מצד אחד שייך למערכת שלמה של חומרות שנוצרו בפסח, אבל למיטו של דבר הוא מנהג מפליא שצריך לעמוד עליו, כי הוא לכאורה במבט ראשון הוא שונה מהדינמיקה שמלווה את רוב החומרות שהתפתחו בפסח. לפסח יש דינמיקה שלמה של חומרות שיש לה היגיון פנימי, לא שסתם מחמירים. אני אגיד בצורה פשוטה, לא לוקחים דבר מותר ואוסרים אותו. אין דבר כזה. הדינמיקה של רוב החומרות בפסח, רובם נמצאים בפרק שני, במסכת פסחים, שהגמרא מתארת שם חילוקים, שלא כל מגע של מים עם חמשת ביני דגן אוטומטית מחמיץ ואוסר אותם. יש שם חילוקים של חליטה וכמות הזמן. מה שהדינמיקה הרווחת של החומרות, זה דומה מאוד לחומרות של רב זרע בהלכות נידה. לוקחים תופעה שהיא בחלקה מותרת, בחלקה אסורה, והיות וחוששים לכושר ההבחנה של הנוהגים את ההלכה, לכן באים ואומרים, כדי שלא יהיו טעויות, לכן אנחנו נאמר שאנחנו, ברגע שיש משהו מהתופעה הזאת, נאסור אותה לחלוטין. חומר דרב זרע הוא עובד הדינמיקה כזאת, היות ויש שני סוגי דמים, יש דם זיוות ודם לידות, ולא כל אישה יודעת להבחין ביניהם, לכן נתייחס לכל דם כאל דם זיוות. באופן דומה, גם אירע ברוב החומות של פסח. היות ומגע מסוים של מים עם חמשת מיני דגן יכול לאסור אותם, יש מגעים שלא עושים, לא, אמרו היום, ולא כולם יודעים לעשות את הבדיקות, לבדוק אם הוא כקרני חגבים, לא כולם יודעים את כל ההבחנות, אז כל מגע של חמשת ביני דגן עם מים נאסור אותו. וזה צריך להוסיף שבשני התחומים, מי שמופקד על התחומים האלה זה כולם, כולל עמי הארץ, מדובר בשניהם באיסורי כרת חמורים, בשניהם מדובר גם בתופעות שהם רוב הזמן מותרים, חלק מהזמן אסורים. דווקא התופעות האלה יצרו יותר דינמיקה של רצון ליצור בשון צהלית פקלים, של חוסר צורך של כל אחד להפעיל שיקול הדעת. אבל קטניות, מבחינת החומרה, הוא לא מתאים לחלוטין לדינמיקה של החומרות. ראשית, אין פה בכלל את הנתונים שתוארו קודם. לוקחים דבר המותר ואוסרים אותו. שנית, החומרות של פסח שתיארתי קודם, בדומה לחומרות הרב זרע, הן התפתחו בכל תפוצות ישראל. הן מופיעות בספרות הגאונים, בבבל, מופיעות באשכנז, בספרד, בגלל שיש להם את הדינמיקה הפנימית של חומרה, שההיגיון הפנימי שלה הוא חצה ארצות. אבל האיסור של קטניות בפסח, לא רק שאין לו את ההיגיון הפנימי של חומרה, אלא הוא מתפתח לפי העדויות שבידינו. בזמן מסוים, העדות הקדומה ביותר שאני מכיר היא מהמאה ה-12, היא מתפתחת בארצות מסוימות, ורק בהן, כשהיא מנסה לצאת מתחומי אותם ארצות ולהדרים עוצרים את זה, אומרים זה מן הפשטות, זה דורש הסבר על מה ולמה. אז בוא נתחיל קצת בעיון במקורות עצמם לחומרה, לאחר מכן נציע מספר הסבר שלפחות יתיישב על ליבי קצת. הסקירה הכי מקיפה ורהוטה שאני מכיר כתניות כתב אותה הרב זבין במועדים בהלכה, והוא מתארך את המקור הקדום ביותר לחומרה לדברים של הסמק, רבי יצחק מקורביל, אחד מבעלי התוספות במאה ה-13 בצרפת, שבהגעה על ספרו הביא שם רבינו פרץ, גם מבעלי התוספות בצרפת במאה ה-13, הביא כך: על הקטניות כגון פויש ופולי ורייש, זה אורז ועדשים וכיוצא בהם, רבותינו נוהגים בהם איסור שלא לאוכלם בפסח כלל, וכן נראה כי מדומה ששמעתי על הפולים שלא לבשלם בפסח כי אם במים רותחים מתחילת נתינתן בגדרה. לעומת זאת הוא מציין שזה היה נתון למחלוקת כבר בזמנו, וגדולים נוהגים בהם יותר. מורי רבינו יחיאל, הכוונה רבינו יחיאל מפריז, היה נוהג לאכול בפסח פול הלבן, וגם הוא היה אומר כן בשם גדולים, הוא הביא איזושהי ראיה, ועל זה מאיר בעל הסמק, מי הוא קשה הדבר מאוד להתיר דבר שנוהגים בו העולם איסור מימי חכמים קדמונים, ומסתמה לא נהגו בו איסור מחמת חימוץ עצמו, זה לא טעו בדבר שהתינוקות שבית רבן שלמדו הלכה יודעים, דיקה בעידה בפסחים, דיין בא לידי חימוץ כי מחמשת המינים, הפתיח של השיעור הזה, זה דבר המותר, על מה ולמה הוא אסור. ולכן הוא מציע הסברים למנהג שכבר רואים שהוא לא לגמרי בטוח על מה ולמה אסור. והוא מסביר כך: אלא ניתן גזירהו, דקיבן דקטנית מעשה קדירהו, ודגן נמי מעשה קדירהו, כדייסה, יאב השרינן קטניות, אולי עתי לחלופה ולהתיר דייסה. אנשים יבואו לבלבל בין חמשת מיני דגן ובין קטניות משום התכונה שהם מעשה קדירה, ועל זה הוא מוסיף עוד נימוק, וגם מידי דמיד גנו כמו חמשת המינים, כדאית הפרק הסוחר דקרי לקטנית מידי דמיד גן, וגם יש מקומות שרגילים לעשות מהם פת כמו מחמשת המינים, דיינו תוכנים קמח, יש היום קמח טירס, יש קמח תפוחי אדמה, נדע בזה בהמשך, לא ליבר, לא, מותר לך תפוחי אדמה. למרות שהיה מי שחשב שאולי כדאי לכלול גם את זה באיסור, אבל לא לדאוג. אבל הוא בעצם מציין פה כמה נימוקים שהם רובם עובדים על הדמיון או בעיית ההבחנה בין חמשת מיני דגן לבין קטניות. אלו עיקר הדברים של בעל הסמק. כנגד זה, סליחה שזה רשום לי רק בפנקס, פשוט אין בישיבת הספר, מתברר לאחרונה מחשיפה של עוד כתביית של ראשונים שיש מקור קדום יותר. שמחה אמנואל פרסם דרשה לפסח של בעל הרוקח, שהוא בעל תוספות אשכנזי שחי בסוף מאה ה-12 תחילת מאה ה-13, כלומר זה תיעוד שמקדים בכמה עשרות שנים, הוא גם מעביר חבל ארץ, ולפי מה שמופיע אצל שמחה אמנואל הניסוח שבעל הרוקח הוא מה שאין אוכלים פולים ועדשים מפני שיש בהם חיטים. הוא מדבר פה על חשש אחר, לא חשש בלבול שכשם שאתם מבשלים, אתם מבשלים, כשם שאתם תוכנים, את זה תוכנים, אלא על חשש תערובת, שההסבר הזה היה מוכר גם לראשונים מאוחרים יותר, וככה בית יוסף, והבית יוסף מביא את זה ואומר שהוא לא מבין על מה ולמה החשש הזה. יש נימוק נוסף שנראה מבט ראשון משונה, שמופיע בפירוש של רבינו מנוח על הרמב״ם. שם רבינו מנוח אומר לא פחות ולא יותר את הדברים הבאים: מפני שאין דרך לאכול קטניות במועד, שהרי כתוב לשמחת בחגיך ושמחה באכילת תבשיל קטנית. הסבר שנראה מה זה משונה, אז גם בסוכות לפי זה לא כדאי לאכול קטניות. ואז הוא מביא בסופו של דבר הסבר שנכתב על זה לאחרונה, מאמר גדול של אברהם אופיר שמש בסדרה חפה, לשם הוא מנסה להסביר את זה, ששם הוא אומר כך: אחרי זה מצאתי כתוב שיש מין אחד הנקרא ויצש, ואין לי גרגירים של חיטה, שמשתנים בארץ בתבניתם וטבעם כמין הזונים שבשנה, שינה של ברכה, יוצאת התבועה מדרך היושר וחוזרת. דיינו, הם האמינו באיזושהי תפיסה שמינים יכולים לשנות את זה אותם, ולכן קטנית חשודה שהיא פעם הייתה חיטה. רואים פה, הייתי אומר, את שני הנתונים הבאים. מצד אחד ברור, מוכר לראשוני צרפת אשכנז, מאה 13-14, שהקטניות אסורות. מצד שני, דווקא ריבוי הטעמים מלמד על כבר אי בהירות מסוימת אצלם, על מה ולמה זה נאסר. שכמו בכל דבר, תמיד כדאי לחזור לשורש, להסביר לראשון, כי לרוב הוא קרוב יותר להסבר היסודי של הדברים, וזה ההסבר של בעל הרוקח, שהחשש היה חשש של תערובת. כאן אני רוצה בקצרה לפרוס בפניכם תיאוריה ששמעתי אותה בשם חוקר במכון וולקני ששמו ארי שפר, שמפרסם כמה וכמה דברים מאוד מעניינים בתחומים של הלכה, לאור הידע שלו בבוטניקה. כשסיפרתי פעם על התיאוריה של הדודי פרופסור חיים סולובייצ'יק, הוא תפס את הראש ואמר לי מיד ניכרים דברי אמת. זה נראה הסבר קולח. זה הקישור של החשש והתערובת של החיטים בתוך הקטניות לתופעה שמתרחשת, אם תבינו למה, דווקא באותם שנים, דיינו במאה ה-12, ודווקא בארצות אירופה ולא בארצות דרומיות יותר, מה שיסביר את הממשיות של החשש הזה. זה תופעה כלכלית שיש לה זיקה לפרק שלישי בבר הבטרה, והיא נוגעת לנקודה יסודית בעבודת השם שרובנו חוטאים בה, וזה הנושא של הצורך להוביל את השדות. עוד מעט בין הזמנים, אתם יודעים, לא יודע מה תשמעו מהרב ראים על בין הזמנים, אבל בן אדם צריך לנוח, שתדעו את זה. בן אדם שעובד ועובד ועובד ועובד, מה קורה לו? תש כוחו. כן? זה פשוט קשה. כן? כלומר, המנוחה, או בלשון חז"ל, ההפסקות של הדיבור, הם חלק מהדיבור. והדבר הזה נכון על בני אדם, והוא גם נכון על הטבע. ומי שיקח את הסוס שלו ויביא אותו למוות, אז הסוס שלו ימות. ומי שיקח את השדה שלו ויזרע 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 ויזרע, כל של דבר יקוש כוחה, וכל המינרלים יצאו ולא יצא לו תבועה, ולכן הגמרא בבבא בתרא, הגמרא מתארת בפרק שלישי. הזכרת הבתים, אף אחד פה לא למד בבקיאות. עוברת השדות, זה ממש, זה מנוחה, זה לא נושא בין הזמן לשנה שנה, אבל זה אותו עניין. שדה גם צריך לנוח. עכשיו, אחד מהתופעות שמוכרות במעבר מהעת העתיקה לימי הביניים, וזו בעיה רוחנית, שתדעו, זה הירידה של הטכנולוגיה של העולם. בוא נגיד ככה, להוביל שדה ולדמיין את התבואה שיכולת להוציא, זה קצת קשה. הטבע האנושי רוצה כמה שיותר תבואה, כמה שיותר תשואה לשדות שלו, ולכן הייתה ירידה גדולה מאוד גם בחקלאות. ובמהלך המאות 11-12 באירופה מתרחשת מהפכה כלכלית, כשהם עולים על רעיון שעושים אותו בישיבות, שתדעו. הרעיון אומר, לא חייבים להפסיק ללמוד שמתעייפים, אפשר פשוט להחליף מסכת. אתם מכירים את זה? פעם קראתי ספר הבן ציון דינור, שהיה שר החינוך הראשון של מדינת ישראל, שבעברו היה בחור ישיבת עז, אז ניסה, הוא גם ההיסטוריון מפורסם, הוא היה פרופסור להיסטוריה באוניברסיטה העברית, וכשניסו לתאר מה נשאר לו מהתקופה הישיבתית שלו, כשהוא כבר יצא לתרבות שונה, נקרא לזה, אז אמרו, מה שנשאר לו זה, כשהוא היה עובד 8 שעות על נושא, הוא היה מתעייף, אז הוא היה פשוט מחליף נושא. זה היה לבוא, מסדר בוקר, עשה לו צהריים. והרעיון שפיתחו באירופה היה מחזור זרעים. שמחזור הזרעים אומר שבמקום לעשות עוברה שנה שנה, אני יכול לעשות משהו אחר. היו מחלקים את השדות ל3, תיכנסו לויקיפדיה הערך מחזור זרעים, תקראו את זה שם. זה כל בימי הביניים. הם היו מחלקים את השדה ל3, והיו זורעים כל פעם 2/3 שלה. אבל בניגוד לחלוקה לחצי בו שדה, שנה כן, שנה לא, היו מחלקים ל3, היו מעבירים רק פעם ב3 עונות חקלאיות, 1/3 מהשדה, לא כל מחליפים, והם עלו על רעיון אדיר שאומר, כמו לחפת מסכת, לא חייבים להפסיק לזרוע, אפשר פשוט להחליף את היבול. וככה הם היו זורים תבועת חורף מסוג אחד, מזן אחד, תבועת קיץ מזן אחר, היו מנצלים באופן מלא יותר מצד אחד את התפוקה של השדה, מצד שני היו גם מובילים אותה. המעבר מסוג אחד של מזן אחד לזן אחר, הוא נותן את האפקט של המנוחה, במיוחד שזה ממש ממינים אחרים, כלומר מתבואה לקטנית. ולמה הדבר הזה תפס מאוד באירופה? מסיבה פשוטה, זה בגלל שאתה אירופי שוויצרי קצת. מה יש באירופה כל השנה שאין בארץ ישראל? גשם. מעל קו רוחב מסוים יורד גשם בכל עונות השנה, וכך היה להם מחזורי זריעה שהיו תבועת חורף, תבועת קיץ. דרך אגב, זה דבר שהשפיע מאוד על הלכה אחרת, שזה לא הנושא היום, גם הוא קשור לפסח, קוראים לזה איסור חדש, שבחוץ לארץ יש תבועות קיץ, אז חדש מגיע לשוק יחסית מוקדם מאוד בעונה. ופה נוגעים בשאלה הגדולה שאני לא אדון בה עכשיו, מ-ט"ז בניסן הבעיה הזאת נפתרת. ועל רקע זה נוצר חשש פשוט מאוד, וההסבר הזה מסביר באופן יפהפה למה זה מתרחש דווקא במאה ה-12, למה דווקא בארצות שיורד בהם גשם כל השנה ורק בהם. וזה משום שאם יש לך שדה שבאותה חלקה אתה באופן קבוע חלק מהעונות זורע חיטים, חלק מהעונות קטניות, היות ואתה אף פעם לא מלקט 100%, הרי שזה מובטח לחלוטין שתמיד יש לך תערובת של חיטים עם קטניות. אז אמנם היה ניתן לפתור את זה על ידי ברירת הקטניות, להושיב על המגשים, אני זוכר כילד בקטמון בירושלים, היה מגשי אורז כאלה ענקיים, אנשים עוד מהעיר העתיקה שגרה בקטמון היו שיוצאות החוצה ובוררות 7 פעמים את האורז, היה אפשר לפתור כך, אבל אשכנזים הם כידוע באופיים הם חששנים, אבל זה חשש שיש לו רגליים. כלומר, מדובר, אני מסכם, אם ההסבר הזה מתיישב על לבכם, זה מתחיל בחשש ריאלי שהוא אמנם לקח דבר המותר ואסר אותו, אבל בעצם בניגוד להסברים שאמרו הקטניות דומות לחיטים, אולי התבלבלו, בוא נאסור את הקטניות, הם בעצם לא אסרו את הקטניות כמו שהם אסרו את התערובת, בגלל החשד שיש שם חיטים. כלומר, לא לקחו דבר המותר ואסרו אותו, כמו שבאו ואמרו, יש בכל שקית של קטניות, אני יודע שיש גרגיר חיטה. ולכן הם באו והם גזרו על עצמם שלא לאכול קטניות. כאמור, כבר עשרות שנים אחר כך באותם אזורים, אנשים כבר לא לגמרי יודעים על מה ולמה, אבל יחסית זה איסור שנבלם בגבולות של המקום שבו הוא נאמר. וכך מגיעים בשולחן ארוך ש... רק האשכנזים מחמירים בדבר הזה ולא הספרדים. עכשיו, מבחינת הניסוח של האיסור, הוא בראשיתו מתחיל, כמו כל איסור, מנימוק, מחשש. ועם הזמן הוא מקבל עצמאות משלו. ובמהלך המאה ה-15, אחד מגדולי אשכנז, בעל תרומת הדשן, מובאות לפניו שאלות שמהם אנחנו מקבלים את ההגדרה היסודית שעד היום נפסקה בשולחן ערוך ברמה, מלווה אותנו לגבי הגדרת תחולת האיסור, היקף האיסור. זה שאלו אותו את שלושת השאלות הבאות. האם, אולי אקריא לכם את השאלה, שאלו את בעל תרומת הדשן, תבואה של מיני קטניות שאינה מחמשת המינים שנפל עליה מים, זה סימן קי"ג, וקרוב לוודאי שהיא מתחמצה, שרי להשוד בפסח או לא? שאלו אותו על בל ייראה, הוא בל ימצא על קטניות. בתוך התשובה שלו הוא מתיר, הוא אומר אין בל ייראה בל ימצא על קטניות, כי מותר להשאיר בבית, מי שיש לו אשכנזי ויש לו שקית של קטניות, מותר להשאיר את זה. ובתוך זה הוא מכניס עוד שתי שאלות שאפשר לראות בבחינה מושגית מה עמד על הפרק. הוא עוסק בשאלה של תערובת קטניות, מה שיעור האיסור. חמץ בפסח הוא עוסק במשהו. עוסק בעל תרומת הדשן על קטניות, זה לא נאמר. קטניות הן כמו כל תערובת, הן בטלים ב-60. כן? ושאלה שלישית שאלתה לפניו, יש להם שורש משותף לשלושתם, הוא האם קטניות אסורות רק באכילה או האם גם בהנאה. שערי חמץ בפסח, זו סוגיה ראשונה בפרק שני, מדף כ"א עד דף כ"ד, זו סוגיה גדולה ויפה בכל שעה, חמץ בפסח אסור גם בהנאה. ובעל תרומת הדשן פוסק שקטניות מותרות בהנאה, הן אסורות רק באכילה, כשהשורש המשותף היה שאותם שואלים את בעל תרומת הדשן, אפשר לראות עד איכן הגיעה התפיסה שהוא בלם אותה, הם אמרו שאנחנו נחיל את כל דיני חמץ על קטניות. וזה בלם אותם בעל תרומת הדשן ואמר, קטניות איננו אסור כי הוא חמץ, ולכן אין לו את כל דיני חמץ. ניסור קטניות כיום, אני חוזר לניסוח של הרמה, הוא לא אסור בגלל החששות האלה, אלא הוא היום אסור מכוח מנהג. והעולם המושגים היום שמוכל על קטניות, עולם מושגים שהוא לא שאוב מעולם המושגים בכך של פסח, אלא המנהג שנהגו. מה שנותן לו דינמיקה שונה לחלוטין, כמו שכל עולם המנהג יש לו התנהלות אחרת מאשר עולם המושגים ההלכתיים. ויש לזה ביטוי, בואו נראה את הדברים בקצרה, בהיבטים גם מעשיים, אבל אני רוצה לפתוח דווקא בהיבט התודעתי. זה לא נסתר ממני שהקטניות בפסח בשנים האחרונות הם תחת מתקפה באתרי האינטרנט של הדתיים. מוכר לכם? על כל החומות האלה, למה מעמיסים עלינו וכו'. ואני יכול לספר לכם שבשיבת רמים הם גם דיברו על זה. אני אגיד לך את הגישה שלי. כן? אני חושב שצריך יהודי בן תורה, צריך לאהוב את המנהגים, או להתחבר עליהם. זה לא אומר שצריך לנקוט בקו מחמיר, שתוקח את זה למקומות שלא סערו מאבותינו. אבל התנועה הזאת שיש בפסח, שמתלוננים על המצות ועל העיכול ומתלוננים על הכל, לדעתי לא נכון, צריך לבוא מתוך שמחה, יש לנו שבוע נכון עם מגבלות, יש לנו שבוע שזה לא אוכלים רגיל, אבל סך הכל אפשר לאכול טוב בפסח, גם מי שמקפיד על קטניות. ואני חושב שהמנגינה שצריך לייצר לעצמו יהודי ירא שמיים, זה לא מנגינה שאומרת לעצמו, אני מתעצבן על כל המנהגים האלה וכו'. מצד שני, אני חושב שצריך לבוא בגישה, כן, בבקשה, איתך. אני אוהב את המצווה, כאילו פסח זה טוב, ואני גם אגיד לכם שביסודו של דבר אפשר ליצור היום תפריט נורא עשיר. אני אספר לכם, כשאני הייתי ילד בארצות הברית, יחסית היה שם הבחנה מאוד ברורה של הכשרים ניתנו לדברים בלי קטניות, ולכן ייצרו גם הרבה מוצרים בלי קטניות, בעיקר כי ההכשרים היו של אשכנזים. כשעלינו ארצה, נראה לכם תשל"ב, הפסח הראשון שלי בארץ, לא היה כלום. זה גם מסיבה שניגע בה מיד, שבארץ בשנות הצנע הטיבו הרבה קטניות, והיו נותנים הכשר לכל דבר קשור לפסח, בלי להגיד יש קטניות, אין קטניות, גם לא עשו מאמץ שיהיה בלי קטניות. ואני זוכר, הרבה שאתם אמרו, איזה ממתק ניתן לילדים בפסח. ואמריקה, יש פה אמריקאים, היה לנו את השוקולד של ברטנס.
עכשיו הם עושים
גם אותו. אני יכול להגיד לך איזה ממתקים ההורים שלי קנו לנו בפסח של תשל"ב. הם קנו לנו קוביות סוכר. זה היה הדבר היחיד ש... אתם יודעים מה זה קוביית סוכר? סבתא שלי עליה שלום נולדה בטלס, הייתה ליטאית, והייתה שותה את התה, את הקוביית סוכר שמה תוך הפה, ושותה את התה, ותמיד היה לה אספקה של סוכר על התה. זה היה, כאילו לא היה שום דבר. והיום באמת המציאות היא מציאות שהיא שונה לחלוטין. כמו היום אתם יכולים למצוא, באמת, בלי עין הרע, אפשר הכל למצוא עם הכשרים מאוד ברורים, מה קטניות, מה לא קטניות. עדיין, אני אומר, הצד השני, אני לא חושב שבעולם המנהג צריך לבוא וליצור חומות על גבי חומות, והדברים האלה לצערי קורים היום בהכשרים. כלומר, כותבים על דברים שלכאורה מותרים גם מכוח מנהג הקטניות, כותבים עליהם שהם קטניות ומשתגעים. אז בואו נראה בקצרה את הדברים. אני אומר, היום קטניות הוא עניין של מנהג. ככה נהגו הקהילות האשכנזים, ולכן הוא צריך להימדד בקטגוריות של מנהג. אל תיטוש תורת אמך. כך נהגו אבותינו. וכאן עולות כמה שאלות הלכתיות, שהשאלה היא, מה גם ההגדרה הלכתית? אני אגע בכמה בקצרה. מה נקרא קטניות? מה זה קטנית? האם אני הולך למילון והולך לבוטניקאים ואומר, תגיד לי, זה קטנית, אז הוא אסור? למשל, אנחנו נגלה נין חדש. שלא הקימו אותו אבותינו, אבל הוא קטנית לפי המדע הבוטניקה. אז הוא אמור להיאסר. אולי מה שנאסר הוא רק מה שהם עשו, מה שכתוב בסמק, במורדכי, כי אני נוהג כמוהם, הם עשו את זה, אני אוסר את זה. כן, אתם רוצים לתרגם את זה לשפה מעשית? לפתית, אם אתם יודעים מה זה, שזה במילים מאוד פשוטות, קנולה, מה שנכנס בשוקולד, מה שעושים ממנו שמנים היום, זה צמח שהם לא הכירו. האם הוא כלול באיסור קטנית או לא? פיתוח חדש, אם אני עובד בתורת המנהג, אם לא הכירו, בפשטות זה כך. שנית, אני אקח אתכם לשאלה שנייה שסערו עליה רוחות, והיא נושא השמן. אתה כבר לא רואה קטנית מול העיניים, האם הוא מותר או אסור? אז באמת יש שברמה מפורש שהוא אסור באכילה. כן, הרמ"א כותב, וכן מותר להדליק בשמנים הנעשים מהם מקטניות, ואינם אוסרים ונפלו לתוך התבשיל, וכן מותר להשאיר בני קטניות בבית. אבל ברור ברמ"א, אז מה קומת הדשא, כי הוא מותר בהנאה, אבל באכילה הוא אסור. מצד שני, תדעו לכם שהיו בנושא השמנים הרבה מאוד דיונים גדולים מאוד במאה ה-19, תחילת המאה ה-20, בין גדולי עולם שעסקו בשאלה הזאת. תשובה אחת מפורסמת שבעל המרחשת, שהיה רב בווילנה, שהתיר שמנים היוצאים מהקטניות. הרב קוק, בראשית דרכו בארץ, הוא היה הרב הראשי של יפו, היה בית חרושת לשמנים, שרצה הכשר ממנו לשמן סומסמים, שהרב קוק נתן להם הכשר, ובין היתר הגביל שחייבים לחלות לפני כן ולשמור על דיני חימוץ, ועדיין הבדת בירושלים עשו את זה. אז זאת שאלה שנייה. בפועל היום מערכת הכשרות האשכנזית, ההכשרים מקפידים על שמנים היוצאים מקטניות, אבל השאלה היא מה כלול בזה. יש על קנולה שהזכרתי קודם, אני משוכנע שקנולה הוא יותר גמור. כתב על זה בשבת האחרונה, הבאתי לכם את זה, הרב ביגל, הרב של מסר ביגל, כן, כתב על זה באלון של צוהר, יש לו פה מאמר קצר, שמן קנולה וכשרותו לפסח, הוא אומר שזה יותר גמור. אני רוצה קצת להסביר את העניין הכלכלי. שמן קנולה, בקבוק עולה כ-19 שקלים. אתם יודעים כמה עולה בקבוק של שמן זית? או שמן אגוזים? שמן אגוזים עוד 30 שקל לבקבוק, שבפסח מתגנים הרבה. אז זה הקנולה הלפתית. הוא גם מביא פה דבר מדעתי מאוד יפה, שהמערכת הכשרות של צוהר פנו למפעלים, ביקשו שלא יכתבו על הלפתית, על קנולה, כשר לאוכלי קטנית, כמו שהם כותבים היום, אלא שיכתבו כשר לאוכלי לפתית. כי הם אומרים לפתית הוא לא קטניות. הם אומרים שחלק שיתפו פעולה וחלק לא. אבל זה נושא השמנים. נושא התערובת. הרב שמואל אמר לי היום, וכבר הקדים אותו הרב יהודה פריז, הוא כתב מאמר בתחומים הקטניות, שתערובת קטניות היא מותרת, הבאתי את זה קודם. עכשיו, אם יש מפעל שמייצר מאכל שהוא מכניס בו תערובת של קטנית, כן, הארטיק שכתוב עליו לאוכלי קטניות, בואו נביא את הדוגמה הפשוטה, כן? זה תערובת, יש להניח שהוא בטל, הוא בדרך כלל שמן, אז תוסיפו כולה על גבי כולה. הרב שמואל אמר לי, הוא השנה הולך לתפס מוצר כזה ולאכול אותו. אני לא יודע, אני יכול להגיד שאני לא בטוח שיש דיני ביטול במוצרים, כי למה אתה שם אותו שם? כי הוא תורם משהו, אם הוא היה בטל, אז לא היית שם. אני לא בטוח, אני אישית לא הולך לעשות את זה. אני אומר לכם, אמר האמת, שהרב שמואל ככה אמר לי היום, שהוא השתכנע שזה ככה, צריך שזה בסדר, הוא הולך לקנות, הוא אמר, הוא חושב על איזה מוצר כדי להפעיל את הדבר הזה. אז, תדעו שמה שאני אומר לכם פה, הרבה מהמחות הכשרות לא עובדות ככה. זה, אני אומר לצערי. לא יודע אם ראיתם פעם דבר כזה, שיש מוצרים שאין להם הכשר בדץ לפסח? למה אין להם הכשר בדץ לפסח? אז לתומי, לפני שביררתי את זה, חשבתי, למה אין הכשר בדץ לפסח? כי מסתומה, בדץ בדקו וגילו בעיה. אז תדעו, זה עובד הפוך. הבד"ץ החליטו שיות ומי יודע מה היו יכולות להיות בעיות של פסח. תראו, זו פסיכולוגיה אחרת ממה שאני אתאר לכם. זה בא ואמרו, אנחנו בפסח אוכלים רק מה שהוא מוצר צריכה יסוד. מה שאפשר להסתדר בידיו שבוע, גם אם אנחנו לא יודעים על שום בעיה בקשרות, אנחנו, למה לנו? אולי יש איזושהי בעיה. עכשיו, מה שקרה לבד"ץ, שפעם חשבו למשל שזיתים ולפונים חמוצים, זה לא מוצר צריכה יסוד, אפשר בלעדיהם שבוע. זה ראש שאני לא מבין אותו. ממש לא מבין אותו. מה שאני אשדר לכם הראש אחר, מה שמותר בפסח, מותר לאכול, מה שנהגו לא לאכול, לא נאכל. אבל העניין הוא, כשאנחנו כצרכנים שהולכים לסופר, אנחנו קצת מסתבכים. כי מי נותן את הכשרויות? לא בהכרח מי שכמו הרבי ביגל, שיש להם שכל הישר, ושהם עובדים עם גישה הלכתית שנראית לי לא מתונה כפשרה, אלא לכתחילה. שאנחנו נוהגים את המילה, ואנחנו מקיימים את מסורת אבותינו. מצד שני, אנחנו לא מחפשים מינים חדשים שחייבים לאסור אותם ולכלול אותם. אנחנו לא עוברים על המנהג שאנחנו לוקחים מיני שמנים שהם מופקים מזנים, גם הגיע לה, השמן פנוע לה, צריך להוסיף, הוא בא מעוד מקום, שהזרעים לא רואים לאכילה. הם מופקים מהם רק שמן. ויוד לכך, אז הם בכלל לא כלולים באיסור קטנית שיקריב כאיסור אכילה. כן? ולבוא ולגזור גזירות שכאלו, הדברים נראים לי מאוד מאוד מרחיקי לכת. שכאן זה נוגע גם, איפה יצחק, כן? אני אסיים בשאלה שלך, כן? מה קורה בקיבוץ גלויות שלנו במעברים בין עדות? אז אני אספר לך שהרב רואה, אמר בישיבת רמים, שהוא היה מצפה שזה ישפיע על עצמו מנהג. כלומר, שזה יגע בתשתיות. אני לא יודע אם יגענו למקום הזה עדיין, אבל זה תהליכים רוחניים. אבל ודאי שאני חושב שמן הראוי שנשנה אצלנו כמה דברים. ראשית, הקטניות הן ודאי לא עושות את הכלים. ודאי שמי שמוזמן לאכול אצל מישהו שבישל קטניות בכלים, הכלים האלה הם קשרים לפסח. שנית, נושא האירוח הוא נושא מאוד מורכב. כי בצד זה, שאתה אומר בצדק, מזמין אותי אדם שהוא מותר לו לאכול קטניות לפי מנהג דתו, אז אני רוצה להתארח אצלו. אני גם יכול להגיד מצד השני, אם אני מארח, אם מוזמן אצלי אדם שהוא לא אוהב, הוא אוהב קוקה קולה, הוא לא אוהב איזה מאכל מסוים, מה אני אעשה כי מארח? אני אשאל אותו, אני אנסה לברר, אתה אוהב עוף, אתה אוהב בשר. כלומר, הייתי אומר, בצד זה שאני אצפה מאורח, שבא למקום סטנדרטי, אחרי מה שהוא רגיע, אני גם אצפה מאורח, אני אצפה מאורח. עכשיו, כאן זה נעשה מאוד מורכב, כי גם יחסים משפחתיים, וזה הופך להיות באמת שאלה של מפגש העדות. ואני לא יכול לתת תשובה חד משמעית. מה שאני יכול להציע הוא בכל הבריאות, זה נהוג בשכל. כלומר, הייתי מצפה מהאורח שיהיה מאיר פנים לאורח, ולא הייתי מצפה מהאורח שלי לוותר על מנהגיו. מצד שני, הייתי אומר גם לאורח, אל תהיה חניוק שמוזמן לאדם, אז הוא מעליב אותו, והוא לא אוכל אצלו. כלומר, הייתי מחפש איזה שביל ישר. ובסופו של דבר, בשאלות המפגשים האלו, ודאי שבעולם האיסור ואתר אתה לא אוכל חמץ ואתה נמצא בתחום המנהג, אבל אני אומר, עד שלא נגיע למקום שהרב רואה שואף אליו, שנעשה מנהג אחד בכל עם ישראל, אז אני מצפה שההנחיה הכללית שאני יכול לתת היא לנהוג במתינות, באהבה, בסובלנות ובשכל. רק אני מאחל לנו שנזכה השנה ויכול לא רק... קטניות אני לא מאחל, אבל שנזכה לאכול מהזבחים ומהפסחים.
אמן.